אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
להתעורר. מבוא לבודהיזם ולפילוסופיה של המזרח. בהגשת דוקטור ארז יוסקוביץ'.
שלום לכם. אנחנו ממשיכים היום את השיחה שלנו עם דוקטור רועי צוהר על אסכולת היוגוצ'רה והשלכותיה על התודעה והיחס בינה לבין העולם. במידה ולא האזנתם לחלקה הראשון של השיחה, מומלץ מאוד להאזין כדי להבין טוב יותר את ההקשר. וביחד אנחנו ממשיכים. אז אפילו שאנחנו פה בפורמט מאוד מאוד מבואי, והנושא הזה הוא נושא מאוד מעמיק, שלפחות דורש יום לימודים ארוך, בוא תנסה, רועי, לקחת את האתגר ולנסות ולהסביר כיצד פועלת התודעה על פי המודל היוגצ'רי.
הבעיה המרכזית שהיא בעיה שהבודיזם עוסק בה בעצם מהופעתו, זה איך להסביר המשכיות ורצף ללא קביעות וללא מהות. נכון, זה בעצם השאלה המרכזית לגבי האין אני הבודיסטי. הבודיזם טוען שאין אני, אין אני מטאפיזי כזה, נשמה, אבל גם אני היומיומי שלנו, האחדותי הזה, המתמשך, הקבוע, שהוא נפרד מכל החוויות שלנו ומכל התהליכים שלנו, גם הוא לא קיים מבחינת הבודיזם. ואז הבודיזם מספק הסבר אלטרנטיבי, שאומר אנחנו כן יכולים להסביר את האני היומיומי שלנו, כתופעה מתמשכת מבחינה סיבתית, שאפשר להסביר שאפשר לייחס לה גם אחריות אתית, והחלטות, וכוונות, ופעולות, אבל ללא הנחה של אני קבוע ומהותי. שרשרת 12 החוליות של ההתערבות המותנית ומודלים תיאורטיים אחרים בעצם באים להסביר את זה בצורה משכנעת או פחות משכנעת. וזה האתגר ההסברי המרכזי של הבודיזם. אז היוגצ'רה מנסה קודם כל לעשות גם את זה דרך הסבר של פעילות התודעה. איך אני עכשיו בעצם, איך אנחנו מספקים תיאור או הסבר של פעילות התודעה, כך שמצד אחד היא כן מסבירה המשכיות. היא מאפשרת להסביר למשל את המשכיות התודעה, איך מה שאני רואה עכשיו, בסדר, קשור למה שראיתי לפני רגע, איך רושם נפרד שלי עכשיו קשור לרושם אחר. זאת אומרת, איך כל הפעילות התודעתית הזאת קשורה ולחידה מבחינה סיבתית ונפרסת בזמן, מבלי להניח שיש שם איזשהו אני, או איזשהו סוכן, או איזשהו סובייקט שהוא הבעלים של התודעה הזאת, ושהתודעה הזאת יוצאת ממנו ונכנסת אליו. אז המודלים של התודעה, המודלים של היוגצ'רה, קודם כל באים להסביר את זה. מסבירים את התפיסות שלנו, את ההכרה שלנו, במונחים מנטליים סיבתיים. וזה המודל התודעתי של היוגצ'רה. בסדר? כל התודעות האלה, כל התפקודים האלה, הם בעצם באים להסביר את תפיסת המציאות שלנו דרך תהליכים קוגניטיביים שקשורים בקשר סיבתי אחד לשני, בקשרים סיבתיים מאוד מאוד מורכבים. אז זה הדבר ראשון שהמודל הזה בא לעשות. דבר שני, היוגצ'רה באה להתמודד גם עם בעיות חדשות שמופיעות בבודיזם, שמאפיינות בודיזם שהוא כבר מבוסס מבחינה דוקטרינרית ומבחינה מדיטטיבית. למשל, קיומו של מצב מדיטטיבי שנקרא נירודה סמאפתי. הפירוש שלו זה בעצם השגת או שהייה בהכחדה. The attainment of cessation באנגלית הרבה פעמים. וזה מצב מדיטטיבי עמוק מאוד, שבודיסטווה או מודט מאוד מאוד מתורגל ומתקדם מגיע אליו, וזה מצב מדיטטיבי שבו בעצם אין תוכן קוגניטיבי. זאת אומרת, האדם נמצא במדיטציה, אבל אין מושגים, אין אובייקטים, אין תוכן אינטנציונלי. אתם יודעים, התודעה שלנו היא תמיד תודעה של משהו. אני עכשיו תמיד מכיר משהו, זה תמיד מכוון לאובייקט, נכון? יש תמיד את המבנה הזה. בא היוגצ'רה ובעוד הוא בכלל גורסים שיתכנו מצבים תודעתיים, שהם מין מצבים תודעתיים טהורים שבהם אין אובייקט. יש פשוט, התודעה היא כמו אור צלול. בסדר? היא מהירה אבל לא מהירה שום דבר, היא פשוט אור. והמצב המדיטטיבי הזה זה מצב שאפשרי למודדים, שבו התודעה אין לה אובייקט. ואז עולה השאלה המרכזית, אדם שבעצם, אם אנחנו רוצים לתאר, כמו בבודיזם, שואלים מהי תודעה, אומרים התודעה היא זרם של אירועים סיבתיים, שנמצאים בקשר סיבתי אחד עם השני. תודעה היא לא משהו אחד, היא לא סובייקט, היא לא אני, אלא היא בעצם זרם של אירועים רגעיים שנוצרים ונעלמים בעלי צביון מסוים. מתוקף היחסים הסיבתיים שלהם אנחנו מסווגים אותם כתודעה נגיד ולא כחומר. ועכשיו מה שקורה אבל במצב המדיטטיבי הזה זה שפתאום אין אירועים תודעתיים. נכון? לא קורה כלום, כן, לא כן. תופסים שום דבר מבחינת תודעה, התודעה היא במין כזה, אתם יודעים, קו כזה, כמו בסדרות של יער או משהו.
כן, ההקבלה לאלה בינינו שאינם מודדים יוגים בכירים, זה פשוט אובדן הכרה.
לא, כי נמצאים בהכרה, כן.
כן, לא, מבחינת התוכן של התודעה, אני מתכוון, כמובן.
כן, אין תוכן, אבל אין גם תוכן לכאורה, זה כמו שינה עמוקה חסרת חלומות.
חסרת חלומות, כן.
אין שום אובייקט של התודעה, אין תוכן, אין קונטנט. בסדר, ואז השאלה, אם אין שמה, אז מה שומר על ההמשכיות של התודעה ברגע הזה? מה הבודיסטים עשו? הבודיסטים כל הזמן מנסים לטעון, אנחנו זרם, אנחנו סטרים, אנחנו רצף של אירועים. במקרה הזה אירועים תודעתיים. ופתאום פה הם אומרים, אוקיי, אבל יש איזה קיטוע של הרצף הזה.
כן, כלומר, אתם חייבים לדמיין איזשהו מחל, שבעצם הוא ריק, אבל המחל קיים, וזה כן, הבעיה. אבל,
כן, ואז, וזה מזמין מאוד תיאוריות אחרות, שבאות ואומרות לכל, בדיוק יש לנו אני, איזה סלף כזה, איזה אטמן כזה, איזה סובייקט כזה, שהוא אוסף אותנו, בסדר, הוא ממשיך, ואנחנו מפסיקים רגע את הפעילות התודעתית שלנו, ואנחנו חוזרים אליה בגלל שיש לנו אני מתמשך. הבודיזם כמובן לא ירצה להניח את זה. ואז למשל, הבודיזם מניח תפקוד, תודעתי חדש, היוגצ'רה, סליחה, שנקראת תודעת המחסן הזאת, שתודעת המחסן הזאת היא בעצם מקום שבו קיימת פעילות תודעתית סיבתית, אבל בהשהיה. כלומר, איזשהו מקום שהוא סבלימינלי, נמצא מחוץ, לא, אנחנו לא תופסים אותו ברגעי העירות שלנו, וזה מקום ששם מתקיימים תהליכים סיבתיים, אבל שהם לא מיידים. כלומר שיש איזשהו הבשלה של איזשהו רגע תודעתי, שעכשיו אם אני נכנס למצב מדיטטיבי, בעצם מגיע לשיא האפקטיביות הסיבתית שלו, שאני יוצא מהמדיטציה הזאת, הריקה הזאת, והוא זה שמתניע את המהלך התודעתי החדש. כלומר, מה בעצם הם אומרים? אומרים, יש לנו תפקודים תודעתיים שהם סיבתיים, אבל אין להם תוכן. הנה המצאת התת מודע מבחינת הבודיזם. התודעה שלנו תמיד עובדת, אבל זה שהיא עובדת לא אומר שהיא חייבת להיות אינטנציונלית, שחייבים להיות אובייקטים של התודעה. היא עובדת והיא סיבתית גם כשאנחנו חושבים שהיא לא עובדת.
אז איך בעצם אותו מודל, איך הוא בעצם מסייע לנו להבנת השחרור, או יותר מדויק להשגת השחרור?
המודל הזה בא מתוך גישה שמאתרת את הבעיה וגם את הפתרון בפעילות התודעתית שלנו. כיוון שהם יוגה צ'ארה, הם עוסקים במדיטציה, הם עושים את אותו דבר בתחום התודעה. הם אומרים בעצם שורש הבעיה, שורש הסילוף נמצא בפעילות התודעתית שלנו. באופן שבו הפעילות התודעתית שלנו מבנה תפיסת עולם מסולפת. תפיסת עולם שבה יש סובייקט, שהחטא הקדמון בה זה הדואליזם של סובייקט ואובייקט. שבה כל הזמן זה אני מול אובייקטים ומול אחרים, והיא שורש הסבל שלנו. והתפיסת עולם הזאת, המסולפת הזאת, היא פועל יוצא של פעילות התודעה, שבעצם כל מה שיש בה זה תכנים פנימיים, הכרתיים קוגניטיביים, שעכשיו באיזושהי דרך משונה משליחה אותם החוצה ויוצרת מטאפיזיקה שלמה. ואם זו הבעיה, אם זו המחלה, אז התרופה קצת כמו חיסון. החיסון הוא החיידק המוחלש בעצם, זה לקחת את הבעיה עכשיו ולהשתמש בה בתור הערוץ לפתרון. אז אנחנו, אם התודעה היא הבעיה, אז אנחנו עכשיו מתמקדים בתודעה, מנתחים אותה, מבינים באמת את הפעילות שלה, איך היא יוצרת, איך היא פועלת ככה שהיא יוצרת את תמונת העולם המסולפת הזאת, בעצם ההבנה הזאת מאפשרת לנו להפסיק את הסילוף הזה, להפסיק את הטעות הזאת ולהשתחרר ממנה. היוגצ'רה מציגה את זה באיזה דוקטרינה, שנקראת הדוקטרינה של שלושת התוואים, שלושת טבעי המציאות. הם מציגים את שלושת טבעי המציאות הזאת דרך מטאפורה מאוד מאוד יפה של קוסם, שנמצא בצומת דרכים, והוא עושה שם מופע קסמים. הוא לוקח ענפים וקצת פסולת או מה שנמצא שם, ויש לו מין שרביט כזה, מין נוצת טווס, והוא אומר מנטרה, ויוצר מהענפים האלה, פתאום מופיע שם פיל, פיל דמיוני, פיל פיקציונלי. האשליה הזאת שהקוסם יוצר, משולה על ידי היוגה צ'ארה בעצם, לתפיסת העולם שלנו, ובאופן שבו היא נוצרת על ידי התודעה. ואז היוגה צ'ארה מבחינה בין כמה סוגי קהלים. יש את הקהל של אנשים הפשוטים, שבעצם רואים פיל וחושבים שיש שם פיל. בסדר, זה אנחנו ביומיום. כשאנחנו מסתכלים החוצה ורואים עולם, רואים מציאות חיצונית, והתמונה הזאת, שהיא תמונה מסולפת, שהיא סוג של אשליה, אנחנו תופסים אותה face value כמו שהיא, ופועלים ונוהגים לפיה, ולכן סובלים כל הזמן. בסדר, אנחנו לא מבינים שהפרדה בין הסובייקט לאובייקט, למשל, היא משהו שאנחנו יוצרים. אבל יש סוג אחר של צופה. צופה שראה כבר כמה הצגות קסמים בחיים שלו, בסדר? ויודע, למרות שהוא רואה את הפיל, הוא רואה שם פיל, נכון? גם הצופה, הוא יודע שהפיל הזה הוא פיל דמיוני. והוא יודע שהפיל הזה הוא פיל דמיוני שנוצר על ידי פסולת, העצים שהייתה שם קודם, בעזרת המנטרה של הקוסם מהשרביט שלו. אלה הסיבות ליצירת האשליה הזאת. וברגע שהוא יודע את זה, הוא גם רואה את מה שנמצא מאחורי הפיל הזה, את המציאות כפי שהיא באמת. ומבחינת היוגצ'רה, הם אומרים, הפיל הזה, ההיראות של הפיל הזה, היא בעצם, הם קוראים לזה הטבע המדומיין של המציאות. זה העולם היומיומי שלנו. מאחורי זה יש את הטבע המותנה של המציאות. כלומר, כל מכלול הסיבות שגרמו ליצירת האשליה הזאת, המנטרה של הקוסם, הלחש המאגי שלו, השרביט שלו והדברים שמהם הוא עשה את האשליה הזאת. בסדר? כל הגורמים הסיבתיים האלה. זה הטבע המותנה של המציאות, הוא התודעה שלנו. זאת אומרת, התודעה שלנו היא בעצם הפעילות הסיבתית, שבסופו של דבר יוצרת מן אשליה כזאת, של עולם חיצוני וסובייקט ואובייקט. והיוגה צ'ארה אומרת לנו, תפנו את המבט, תהיו צופים מהסוג השני, תפנו את המבט מהאשליה, אל הגורמים הסיבתיים שיוצרים את האשליה. איך זה נעשה? על ידי חקר של התודעה והבנה איך זה נוצר. והשחרור, אומרים ביוגה צ'ארה, הוא הטבע השלישי, הטבע המושלם, שמה הוא? הוא לא יותר מאשר לראות את הטבע המותנה השני בלי המדומה. כלומר, להיות מסוגלים לראות את המנטרה, את השרביט ואת העצים, בלי עכשיו האשליה של הפיל.
אני ארצה בכל זאת קצת להקשות על הוגה יוגה צ'ארה. זאת אומרת, אנחנו עד עכשיו דיברנו על איזשהו סוג, נקרא לזה סוג של אידיאליזם, מין תמונת עולם שבה קיימת רק תודעה, ובעצם אנחנו מתארים את התודעה כפועלת בכל מיני רבדים, ובעצם יוצרת מציאות, תודעה שיוצרת מציאות, שאיננה קיימת באופן חיצוני. עכשיו, אחד השאלות ואחת הביקורות שתמיד מפנים כנגד כל אידיאליזם, זה איך למעשה אנחנו חולקים את אותם חוויות.
כן, אוקיי, התנגדות בעצם, השאלת האינטרסובייקטיביות, חוויות בין אישיות, בין הכרתיות בעצם, היא ההתנגדות המרכזית שמועלית כנגד היוגה צ'ארה על ידי אסכולות יריבות. ולמה זה בעצם? מה זה חוויה אינטרסובייקטיבית? כלומר, האופן שבו נגיד, אנחנו יושבים ורואים את אותם דברים. בסדר? אנחנו חולקים נגיד תוכן פרספטואלי משותף. שנינו רואים את ה... אני עכשיו לשם המאזינים, אני מרים כוס... וארז רואה אותה וגם אני רואה אותה ושנינו רואים אותה. עכשיו הפילוסוף הריאליסט יגיד ששנינו יכולים לראות את הקוס הזאת בעצם כיוון שהקוס הזאת היא בלתי תלויה בתודעות שלנו. זאת אומרת, מה שמאפשר כך שגם אני שסגור בתודעתי וגם ארז שסגור בתודעתו יכולים לראות אותה, זה העובדה שהקוס הזאת לא נמצאת באף אחת מהתודעות שלנו. היא נמצאת באופן, יש לה קיום אובייקטיבי בלתי תלוי בתודעה שתופסת אותה. וזה מה שמאפשר תוכן אינטרסובייקטיבי, תוכן בין הכרתי. אז עבור הריאליסט, האפשרות של תוכן אינטרסובייקטיבי בעצם מחזקת את תמונת, את ההנחה בדבר מציאות אובייקטיבית, חוץ תודעתית. ועכשיו הוא בא אל האדם שאומר הכל ותכני התודעה, הכל ונמצא בעצם, הכל זה קוגניציות, והריאליסט הזה אומר לו, אז איך אתה מסביר תוכן אינטרסובייקטיבי? אז איך אתה מסביר את זה? היוגצ'רו אומרת, אין שום בעיה להסביר חוויות אינטרסובייקטיביות מנקודת המבט שלנו. כיוון שהיא מציגה איזושהי תמונת עולם, שבאה ואומרת, תראו, אתם מסבירים תוכן אינטרסובייקטיבי באופן הזה, כיוון שאתם מניחים כבר מלכתחילה תודעות שהן נפרדות, זאת אומרת סובייקטים, אחת מהשנייה, שעומדות ביחס לאובייקטים, בסדר, זה הנחת היסוד שלכם, וזה מאפשר לכם להסביר אינטרסובייקטיביות. במובן מסוים, אתם מניחים את המבוקש. בסדר, אנחנו יכולים להסביר אינטרסובייקטיביות גם בתמונת עולם שלא מניחה סובייקטים, ולא מניחה אובייקטים. ואז יוגצ'רה מציגה תפיסה די מדהימה, שנשמעת כמו סיינס פיקשן, אבל יש בה היגיון פנימי, שבה היא אומרת, העולם החיצון הוא תוצר של הקרמה של כל היצורים כולם, שנמצאים בו, שגם הם תוצר של הקרמה של עצמה. מה זה אומר? בפשטות גדולה מאוד, זה בעצם אומר, אנחנו לא רוצים להתחיל בניגוד לתפיסות פילוסופיות אחרות שתמיד מתחילות מבראשית היה סובייקט, נכון? בראשית היה סובייקט והסובייקט הזה עומד מול עולם או לא עומד מול עולם ואז אידיאליזם עומד רק מול תודעתו, אבל בראשית היה סובייקט. היוגת שם אומרת לא, אנחנו לא מתחילים, זה הנחה שאנחנו לא מקבלים אותה כבודיסטים. אנחנו רוצים להגיד שגם הסובייקט הוא סוג של יצירה והוא נוצר במקביל לעולם, למציאות החיצונית. הסובייקט והעולם החיצון נוצרים במקביל, מה יוצר אותם? מה שאנחנו יכולים לדבר עליו זה בעצם המציאות כפי שהיא, שהיא רצף, שטף של אירועים סיבתיים. בגלל סילוף שהוא אנקליקה, ללא התחלה של זמן. בסדר, זה פשוט המצב, אף אחד לא גרם לו, אף אחד לא יצר אותו, אף אחד לא אחראי לו. סילוף הזה קוראים הברות. על הרצף, השטף הזה של האירועים, נוצר איזשהו תהליך של עיוות. והתהליך הזה בעצם גורם לכך שרצפים סיבתיים מסוימים מתחילים לתפוס את עצמם כבעלי אני. תחשבו על מין מרק, מין אסטרונה קרמטי כזה עצום, שהוא בעצם כל הקרמה כולה, מה זה? כל אירועים סיבתיים. ופתאום בתוך המרק הזה יש כל מיני רצפים סיבתיים שהם מתחילים לתפוס את עצמם כבעלי זהות, נוצר איזה מין אני כזה. עכשיו לרצפים סיבתיים שדומים אחד לשני, אנחנו נקרא אותה צורת חיים. כלומר כל תבנית סיבתית מסוימת של אני כזאת, אנחנו נקרא לה למשל בני אדם. תבנית סיבתית אחרת, אנחנו נקרא לה חיות. תבנית סיבתית אחרת, אנחנו נקרא לה אלים. מה שמייחד אותנו ואת החיות, יש לנו דברים משותפים למשל, אנחנו רואים חלק, כשאני נותן לכלב שלי אוכל, אז שנינו רואים את צלחת האוכל. נכון, אז יש דברים משותפים בתפיסה שלנו, אבל יש דברים גם שונים. אנחנו בכלל לא רואים את זה, את האוכל הזה אותו דבר. מבחינתי זה מין גוש די דוחה, שהריח שלו מעורר קצת בחילה, מבחינתו זה מאכל תאווה. אז יש בינינו גם תוכן משותף בתפיסה שלנו, וגם פערים בתפיסה. ריאליסט יגיד, אנחנו, אני והכלב שלי יכולים לראות את אותו דבר, בגלל שיש שם אוכל. היוגצ'רה יגידו, כל מה שאנחנו רואים אותו דבר, כל מה שאנחנו חולקים בחוויה שלנו, זה אפשר להסביר אותו על ידי הדמיון בין התבניות הסיבתיות שלנו. כלומר, מה שברצף הסיבתי שלי, דומה לרצף הסיבתי של הכלב, מאפשר לנו בעצם ליצור ולחוות תכנים משותפים. מה ששונה הוא בדיוק החוויות שלנו שהן לא משותפות. ואותו דבר בין כל היצורים החיים. ותשימו לב, אומרים ביוגצ'רה, בניגוד לריאליסט, שמסביר רק הסכמיות בתכנים בין הכרתיים, אנחנו מסבירים גם את הפערים. אנחנו מסבירים למשל איך ייתכן שאנחנו רואים דברים משותפים, אבל בו זמנית יש בינינו פערים, אפיסטמיים כל כך נרחבים, שאנחנו יכולים לראות את אותו אובייקט, ולאחד הוא גורם לפחד נוראי, ולשני הוא גורם לשמחה עילאית, דוגמה שלהם הוא בעצם בין אדם לבין בודה. איך אנחנו רואים אובייקט ורואים משהו קונקרטי, בעל מהות, בעל קביעות, ובודה רואה את זה כשטף של אירועים משתנים.
אני מוצא שהעיסוק של היוגצ'רה בדואליות ובבעיה שבעצם נוצרת על ידי הדואליות, כלומר היחסי סובייקט-אובייקט, יש בה איזשהו, ביחס לבודיזם שקדם לה, איזשהו סוג של, לא יודע, אולי תקרא לזה מהפכה. במובן מסוים אפשר להגיד שהיוגצ'רה רואה באובייקטים כמחוללים גם של הסובייקט. עצם ההבנה שהאובייקטים החיצוניים אינם קיימים שם בחוץ, אלא הם לא יותר מתוצר של התודעה שלנו, למעשה מפרקת את העני, מפרקת את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו סובייקט, שהוא בעצם, הוא מבנה את עצמו על סמך האובייקטים האלה.
והבחנה מאוד יפה וגם מאוד מדויקת. ולכן קשה לדבר על היוגצ'רה כסוג של אידיאליזם. אידיאליזם זה בעצם עמדה שבאה ואומרת, המציאות החיצונית לא קיימת, אידיאליזם מטאפיזי כזה, והיא עושה רדוקציה של המציאות החיצונית הזאת לתכנים הכרתיים פנימיים. בעצם אומרת, אנחנו יכולים לדבר על חיצוניות רק במונחים של הסובייקט. וזה מה שבעצם קיים. ואז יש פה אכן ערעור של המציאות החיצונית, אבל יש העצמה של הסובייקט. אם היוגצ'רה הייתה עושה את זה, היא לא הייתה בודיסטית. כיוון שהיוגצ'רה, הרדוקציה של המציאות החיצונית במונחים הכרתיים של הסובייקט היא רק שלב, היא רק תחנה בדרך. אנחנו עושים את זה קודם כל, אנחנו מבינים שאין מציאות חיצונית, או שהמציאות החיצונית היא רק תכנים הכרתיים, אבל זה לא כדי לאושש את הסובייקט, אלא בעצם ללכת עוד פנימה ולהגיד, תראו, הסובייקט הזה בעצם יוצר את עצמו יחד עם האובייקטים. וגם הסובייקט הזה, המקום האחדותי של כל התכנים הכרתיים, גם הוא סוג של יצירה. ועולם האובייקטים והסובייקט תלויים אחד בשני. הם בעצם ההכרה, התודעה שלנו, סליחה, מכוננת אותם, יוצרת אותם במקביל. אז אין פה העדפה של סובייקטיביות לעומת אובייקטיביות, אלא יש טענה עמוקה יותר שאומרת גם הסובייקט וגם האובייקטים הם תוצר של הפעילות התודעתית שלנו. אנחנו צריכים ללכת יותר עמוק, ללכת מעבר לסובייקט, אל מקום שבו גם הסובייקט נוצר, וכשאנחנו מגיעים למקום הזה כבר אין משמעות לדבר על תודעה, תודעה ביחס למה, תודעה של מי. אנחנו בעצם מדברים על פעילות סיבתית, משתנה, תדיר וחסרת קביעות וחסרת מה.
אז אולי לסיום הפודקאסט שלנו, אתה קודם דיברת באמת על המשמעויות האתיות שיכולות להיות לתפיסה היוגצ'רית, כלומר אנחנו בפודקאסט הזה ניסינו לחסות תפיסות פילוסופיות, סוגים שונים של אידיאליזם, פסיכולוגיות, תודעה והאופן שבו היוגצ'רה מבינה את התודעה והיחס שלה אל השחרור, אולי באמת תוכל לומר משהו בכמה מילים על הנושא הזה, של אתיקה, כלומר, איך התפיסה היוגצ'רית בעצם מנחה אותנו או מבינה את האופן שבו אנחנו צריכים לפעול בעולם?
כן, אשמח לדבר על זה. בגדול זה אותם עקרונות אתיים שאנחנו מוצאים אותם בכל האסכולות הבודיסטיות, אבל יש פה את הדגשים המיוחדים, את הטעם המיוחד שיוגצ'רה נותנת לעניין ושהם מוצא ביטוי הרבה גם במזרח האסיה והרבה בזן גם. זה האופן שבו היוגצ'רה השפיע על הזן במידה מסוימת. היוגצ'רה בעצם אומרת לנו שהעולם הזה, אנחנו יכולים להיווכח איך הוא יציר התודעה שלנו. ובזה הכוונה היא לא לחזק ולהעצים את התודעה שלנו, את הסובייקט, אלא לראות איך גם אנחנו באותו זמן, איך שאנחנו תופסים את עצמנו, ואיך שאנחנו תופסים את המציאות החיצונית, כל הזמן איזשהו תוצר, משהו פיקציונלי כזה, משהו שהוא מובנה, או משהו שהוא נוצר, ושהוא נוצר על ידי פעילות התודעתית שלנו. אז העולם מקבל איזושהי מנחות כזאת של חלום. עכשיו, הכל נשאר, זאת אומרת, הכל כמו שהוא היה, עצים עצים, הים ים, האויבים הם אותם אויבים, התשוקות, הכעסים והשנאות הם אותם שנאות, אבל הכל מקבל עכשיו איזשהו נופח אחר, הוא מקבל נופח לא של אובייקטיביות, לא של משהו שהוא בלתי תלוי בנו, משהו שהוא נתון, משהו שהוא מוצק, אלא משהו שהוא פלסטי, משהו שבעצם יש לנו אחריות ביצירה ובהבנייה שלנו. במובן עמוק, יש פה אמירה שאנחנו אחראים לתמונת המציאות שלנו, בצורה מאוד מאוד רדיקלית. בסדר? לא רק על איך אנחנו מגיבים לסביבה, איך אנחנו תופסים את הסביבה, איך הסביבה נוצרת, ואיך אנחנו תופסים את עצמנו. זה כבר מטיל אחריות אתית כבדה מאוד, אבל גם פוטנטיות, המון כוח למי שמנתח את פעילות התודעה, ולהשפיע על המציאות סביבו. אז מציאות של שנאה, מציאות של פחד, מציאות של איום, קטגוריות של אויב ואוהב, בסדר? ושלי ונגדי, שנתפסות כמשהו שבעצם אי אפשר בכלל להתגבר עליו. בסדר? לא רק פועל יוצא של ההיסטוריה, אלא משהו שהוא בעצם בסיטואציות עכשוויות לא ניתן להתגבר עליו, ויוגצ'רה ואומרים, זה הכל סוג של פעילות של הבנייה. כל דבר הוא בעצם נוצר, השאלה זה כמה עמוק בניתוח. הולכים.
חשוב לי שבאמת תחדד את זה, כי יש פה אמירה באמת, באמת רדיקלית. כלומר, מה שאתה בעצם אומר פה, זה שהיוגצ'רה בעצם מלמד אותנו שזה לא רק שאנחנו, בעצם יש לנו שליטה על האופן שבו אנחנו מגיבים לסיטואציה. כלומר, אם אנחנו נהיה ב-equanimity, אם אנחנו נהיה באיזשהו state of mind מסוים, אנחנו נגיב לסיטואציה יותר נכון, בצורה יותר skillful, מה שנקרא בבודיזם, יותר רואה. אלא בעצם אתה אומר, מעבר לכך, מכיוון שהכל זה תודעה, או מכיוון שהמוקד הוא התודעה, אנחנו למעשה, יש לנו חלק ואחריות על האופן שבו המציאות הזאת נוצרת.
כן, נוצרת ומתפרשת. אנחנו מדברים עכשיו, אני לא יודע מתי התוכנית הזאת תשודר, אבל אנחנו מדברים שהלחימה בעזה עדיין נמשכת, ופשעי מלחמה נעשים כמעשה של שגרה, אזרחים מתים, בשני הצדדים, והאלימות היא בלתי נפסקת, וזה נראה משהו כרוני, בסדר? והייאוש הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אפשר לחשוב איך זה נוצר, אפשר ללכת אחורה, ל-67, ל-48, בסדר? 1848, אבל במובן מסוים המציאות נראית כמשהו שהוא כופה את עצמו עלינו וכנתון, ועולה השאלה של מידת האחריות, וגם מידת האחריות וגם מידת החופש של אדם, של אייג'נט, לפעול בסיטואציה הזאת ולהשפיע עליה. מבחינת היוגצ'רה והבודיזם, הפעילות האתית היא לא באמת מקום של תגובה, כמו שאתה אומר, לדעת להכיל איזשהו מקום, אלא יש האחריות היא הרבה הרבה יותר עמוקה. ביותנו תודעה יוצרת, כל הזמן יוצרים, ומפרשים את המציאות מסביבנו. אנחנו לא רק מגיבים לסיטואציות, אנחנו גם כל הזמן יוצרים את הסיטואציות האלה. גם במובן של הפרשנות שלנו לסיטואציות בכל רגע ורגע, וגם במובן עמוק יותר, המובן המטאפיזי הזה, שבו בעצם כולנו מכוננים בכל רגע ורגע את המציאות סביבנו. אם על ידי הדברים שאנחנו עושים, ואם על ידי הדברים שאנחנו לא עושים. אם על ידי מה שאנחנו אומרים והמקומות שבהם אנחנו שותקים. בסדר, המקומות של החוסר מס כמו המקומות של המס. זה בעצם אין עולם אובייקטיבי שקיים, בעצם אנחנו לא יכולים לסגור את הדלת לעולם ולקחת רגע חופשה. אנחנו, העולם הוא כל מה שאנחנו יוצרים, כל היצורים החיים במובן מסוים בכל רגע ורגע. זה שם אותנו כאחראים ושם אותנו כמשפיעים. והשלכות האתיות הן כבדות משקל. לפעמים שאפילו להכיל אותם, אבל מבחינת הבודיזם, חלק מהתהליך של השחרור, הוא בעצם סוג של הבנה של העניין הזה.
טוב. זה באמת אחריות גדולה, וכמו שאמרת, אבל יש פה גם איזשהו, אני חושב, תקווה, וגם איזשהו מקום מאוד גדול ש... יכול לעמוד מול התסכול, מול תחושת התסכול שיש לכולנו, מול מציאות שכביכול איננה תלויה בנו, ואנחנו לא יכולים לשנות אותה, אז יש פה בעצם מסר מאוד של תקווה, שמה שאנחנו כן בעצם יכולים לשנות אותה, אנחנו כן יכולים לפעול לפחות על הפרשנות שלנו, על האופן שהתודעה שלנו מבנה את המציאות הזאת, יוצרת את המציאות הזאת.
כן, בעצם זה תפיסת עולם שהיא הכל חוץ מפסיביות. זאת אומרת, היא לא קוראת להכלה. הרבה פעמים במין נוסחים ניו אייג'י משהו, של הבודיזם, יש איזושהי פרשנות של הבודיזם כסוג של הכלה, כמקום שבו מכילים בלי להגיב, או בלי, שזה התפקיד של הסובייקט. התפקיד של הסובייקט פה הוא אקטיביסטי מאוד, הוא מכונן עולם, הוא יוצר עולם. המעורבות שלו היא לא רק על ידי הכלה, אלא על ידי בעצם שינוי המציאות.
תודה רבה לך, רועי. היה מרתק.
עד כאן להפעם. אם יש לכם שאלות, הערות או מחשבות, אתם מוזמנים להגיב בעמוד הפייסבוק של התוכנית, וכמובן לשתף ולהפיץ את הבשורה. אני רוצה להודות לדוקטור בוזי רביב מרדיו BGU על העריכה המסורה, ליחידה לקידום ההוראה ולמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון על החסות והתמיכה. ותודה לכם על ההאזנה. להשתמע.